על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל, יואב
ואילת פוזניאק.
בקיץ 1990 עבדה קבוצה של חוקרים ליד העיירה פייט במדינת דרום דקוטה שבארצות הברית. החוקרים האלו חיפשו מאובנים. מאובנים הם שאריות של בעלי חיים וצמחים שמתו ונעטפו בשכבה של אדמה שהצליחה לשמר חלק מהרקמות או העצמות שלהם במשך מיליוני שנים ואפילו יותר מזה, ואפשר ללמוד מהם על יצורים שנכחדו ועל איך נראה עולם החי בתקופתם. השלל לא היה רב. הקבוצה מצאה בסך הכל כמה עצמות של זוחל. זה היה נחמד, אבל לא מספיק כדי להישאר באזור. בסוף הקיץ, הקבוצה החליטה להתפזר. החוקרים הגיעו לאוטו כדי לנסוע הביתה, וגילו שיש להם פנצ'ר בצמיג. מבאס, אבל לא נורא. חלק מחברי הקבוצה הזמינו גרר, ונסעו לעיר הקרובה על מנת לטפל בפנצ'ר. אבל החוקרת סו הנדריקסן, החליטה דווקא להישאר בשטח. היא אמרה לחבריה שהיא רוצה לבדוק את אחד האזורים הקרובים שבו הם דווקא לא סיירו. זה בטח לא יכול להזיק, אמרה להם סו. סו התחילה לסייר בתחתית אחד הצוקים, כשלפתע היא ראתה כמה עצמות קטנות בדופן הצוק. היא הרימה את המבט שלה למעלה, והבחינה בכמה עצמות גדולות יותר שבלטו מתוך הצוק. סו התרגשה. אין ספק שיש כאן משהו מגניב שכדאי לחקור לעומק. אבל לא היו לו מספיק כלים לעשות את זה בעצמה. סו הצטרפה בחזרה לקבוצה שלה, שבינתיים תקנה את הפנצ'ר, אבל לקחה בזהירות את העצמות הקטנות חזרה למכון המחקר, שם היא הראתה אותן למנהל. מנהל מכון המחקר בחן בקפדנות את העצמות ואמר, כן, אין ספק. לפי הצורה והאורך של העצמות, אני קובע שזה מאובן של טירקס, הדינוזאור האימתני ביותר שילך על פני האדמה. סו, אני מאשר לך לקחת קבוצת מחקר ואת כל הכלים שאת צריכה כדי להביא לנו כמה שיותר מהטירקס הזה חזרה אלינו. סו חזרה לעיירה פייט עם צוות וכלים, והם התחילו לעבוד על חשיפת המאובן. חשיפת מאובן היא תהליך ארוך ומייגע, כי צריך לפרק את כל שכבות החול, האדמה או האבן, מבלי לפגוע בעצמות הרגישות. לכן, החוקרים עובדים עם כלים קטנים ועדינים, מברשות ומחולים, ממש כמו ציירים. סו והקבוצה עבדו במשך זמן רב, מגלים עוד עצם ועוד עצם, עד שהם נתקלו בעצמות הגולגולת העצומות של הטירקס. גולגולת באורך של כמעט מטר וחצי, מלאה ב-60 שיניים חדות ואכזריות, שכל אחת מהן בגודל של בננה. את העצמות שהם חשפו, הקבוצה הרכיבה ויצרה שלד שלם כמעט לחלוטין של הטירקס, השלד השלם ביותר שהתגלה אי פעם, וקראו לו על שם החוקרת שגילתה אותו, סו. אם אתם רוצים לראות את השלד של סו, תצטרכו לנסוע עד המוזיאון להיסטוריה של הטבע שנמצא בשיקגו. כשתגיעו לשם, תראו שסו הייתה גבוהה מכם בערך פי ארבעה, ארוכה כמו אוטובוס, ובטח לא הייתם רוצים להיות לידה כשהייתה חיה. כשהייתי קטן, בערך בגילכם, להורים שלי הייתה אנציקלופדיה שנקראה תרבות. זו הייתה אנציקלופדיה מצוירת, שבה כל ערך לובה בסרטוט או ציור מושקע עם הרבה מאוד פרטים, והערך שאני זוכר הכי הרבה היה מהכרך השישי. הדינוזאורים. הציור הראה טירנוזאורוס רקס, או בשם הקיצור שלו טירקס, בזמן קרב עם דינוזאור אחר וקטן יותר. אין ספק שהדינוזאורים מציטים את הדמיון אולי יותר מכל בעל חיים אחר. את כל מה שאנחנו יודעים על הדינוזאורים, אנחנו יודעים מתוך חקר מאובנים, ממש כמו סו. הרי אף אחד מאיתנו לא ראה דינוזאור חי, נכון? נכון, את הצאצאים שלהם אתם דווקא כן מכירים, אבל את זה נשמור לסוף. בתקופה שבה חיו הדינוזאורים, לפני כמה עשרות עד כמה מאות מיליוני שנים, לא היו בני אדם בכלל. אבל אני בטוח שכל אחד מאיתנו היה רוצה לפגוש את הזוחלים המדהימים האלה. פירוש השם דינוזאור הוא לטאה מופלאה. הדינוזאורים הם לא בדיוק לטאות, אבל הם בהחלט זוחלים. בפרק הקודם דיברנו על עליית קבוצת הזוחלים שהתפתחו על היבשה מתוך אבותיהם הדו-חיים. על ענף אחד התפתחו לטאות, נחשים וצבים. על ענף אחר התפתחו התנינים. הדינוזאורים התפתחו על הענף שבקצה שלו נמצאים התנינים, אבל לקחו פנייה אחרת במהלך האבולוציה והתפתחו כקבוצה בפני עצמם. בואו נחזור בחללית הזמן שלנו 240 מיליון שנים אחורה ונכיר את הדינוזאורים מקרוב.
אבא, אתה לא זוכר שהבטחת לקחת אותנו לראות את הדינוזאורים? חשבת שנפספס את זה? תשכח מזה.
קדימה, let's go! אוקיי, הגענו. כתוב על חללית הזמן שלנו שאנחנו נמצאים 240 מיליון שנים לפני ההווה. כתוב כאן גם טריאס. מה זה טריאס? בואו נקרא רגע באנציקלופדיה של החללית. טריאס הוא אחד מהעידנים בהיסטוריה של כדור הארץ. כתוב שמאז שכדור הארץ נוצר, מדענים חילקו אותו לתקופות, או עידנים. טריאס הוא התקופה הקדומה ביותר שבה הופיעו הדינוזאורים. אבל איפה אנחנו בעולם? חללית הזמן שלנו כותבת פנגאה? מה זה פנגאה? אני לא מכיר שום מקום שנקרא פנגאה. אבל אני קורא כאן שפנגאה היא יבשת קדומה שלמעשה הייתה מורכבת מכל היבשות שנמצאות היום על פני כדור הארץ. זה כאילו הייתם לוקחים את אסיה, אירופה, אמריקה, אפריקה, אנטרקטיקה ואוסטרליה ודוחסים אותן לגוש אחד. כנראה זה היה לפני שהן התפצלו להיות יבשות נפרדות. מרתק! אז אנחנו נמצאים במרכז פנגאה. מזג האוויר יחסית חם כי אנחנו רחוקים מהים. טוב, אני רעב מהנסיעה. למזלי לקחתי איתי קצת פריחיות בטעם בננה. איפה הן? רגע. הנה. היי! היי! מה זה היה? עבר פה עכשיו איזה יצור על שתי רגליים, הוא ממש חטף לי את הפריחיות מהיד. בואנה, מה יש לך? או, הנה, הוא עצר. הוא סתם עומד שם ואוכל לי את הפריחיות. מעצבן אחד. טוב, הוא נראה כמו שהייתי מצפה מדינוזאור להיראות, אבל הוא די קטן. בערך בגודל של שולחן. הוא עומד על שתי רגליים, יש לו ראש מחודד, ושתי ידיים עם תופרים ארוכים, שאיתם הוא חטף לי את הפריחיות. מזל שהוא לא שרט אותי. בואו נסרוק אותו עם סורק הדינוזאורים של חללית הזמן. קוראים לו אאורפטור. רפטור זה גנב, הוא באמת גנב. אאו זה קדום. אז זה גנב קדום. תחזיר לי את הפריחיות, גנב. יו, הוא ברח, איזה מהיר הוא. בואו נסתכל מסביב. בסך הכל די חם ויבש פה. זה די הגיוני בהתחשב בעובדה שרוב היבשת לא קרובה לים. אבל שם במרחק אני כן רואה יער. גם יש שם עצים זזים. בטח יש רוח ממש חזקה. בואו נתקרב לשם. היי, מה שזז שם זה לא עצים, זה צוואר של משהו. בואו נתקרב לאט לאט.
זה דינוזאור הרבה יותר גדול.
נכון, אבל הוא נראה דווקא שוחר שלום, לא כמו הרפטור המעצבן ההוא. הסורק של חללית אומר שקוראים לו פלטאוזאור. יש שם שלושה כאלה. תראו, הם מצליחים להתרומם על הרגליים האחוריות ולהגיע לצמרת של העץ. אז בהחלט יש דינוזאורים צמחוניים. אני יודע שהיו דינוזאורים ענקיים ממש, אבל זה בערך בינוני. הוא מגיע בערך לגובה של שתי קומות ולאורך של שלוש מכוניות. תראו איזה יפים הם.
יו, מה זה? זה דינוזאור קטנטן, הוא בגודל של חתול. עברו פה כמה כאלה.
הסורק שלי אומר שקוראים להם סלטופוסים. תראו מה רודף אחריהם. לפי הסורק קוראים לו ליליאן שטרנוס. תראו את השיניים שלו, הוא רץ אחריהם בלי פחד. הם לא הספיקו להימלט, מסכנים. הם מתקדמים לכיוון הפלטאוזאורים ביער. אולי הם הצליחו להתחבא מתחתם. הליליאן שטרנוס מתקדם אליהם בצעדי ענק מהירים. הוא בוער את הפה הענקי שלו ו...
נופל אל עבר?
אני מניח שגם דינוזאורים יכולים לפעמים ליפול על אבנים. איזה תמונה מעניינת אנחנו רואים כאן. יש פה הרבה סוגים של דינוזאורים, בהמון גדלים שונים. אני תמיד חשבתי שדינוזאורים הם יצורים ענקיים ואכזריים, אבל מסתבר שהיו גם דינוזאורים ממש קטנים, חביבים וצמחוניים. היו הרבה מאוד סוגים של דינוזאורים בעידן הטריאס, ורובם היו דומים מבחינת הנראות והמבנה. רגליים אחוריות חזקות עם זנב ארוך ליציבות, רגליים קדמיות ששימשו יותר בתור ידיים להתעסקות עם טרף או לעזרה באחיזה, וצוואר עם ראש ארוך ומלא שיניים. חשוב להגיד שאנחנו לא באמת יודעים איך הדינוזאורים נראו מבחינה חיצונית. אין לנו מושג לגבי הצבעים שלהם לדוגמה. אלה דברים שאי אפשר לשחזר מתוך מאובנים. במקביל לדינוזאורים, הולכים על ארבע אחרים התחילו לצוץ, ואלה הם היונקים. היונקים של עידן הטריאס היו עדיין מאוד קטנים, בערך בגודל של עכברים, והם שימשו מזון לטורפים מבין הדינוזאורים. חללית הזמן שלנו קוראת לנו. כתוב פה על המסך שלה שהיא רוצה לקחת אותנו קדימה כדי לפגוש עוד סוגים של דינוזאורים. אז אנחנו עולים כרגע לחללית הזמן ומתחילים לנוע קדימה בזמן. כשאנחנו הולכים ומתקדמים קדימה בזמן, אנחנו מסיימים את עידן הטריאס. קודם כל אנחנו רואים דבר מעניין. יבשת פנגאה מתפצלת לשתי יבשות גדולות, שאחת מהן נסחפת צפונה והשנייה דרומה. היבשת הצפונית נקראת לאורסיה, והיא כוללת את אסיה, אירופה ואמריקה הצפונית. והיבשת הדרומית נקראת גונדואנה, והיא כוללת את אפריקה, אמריקה הדרומית, אוסטרליה ואנטרקטיקה. אנחנו גם רואים על המסך של חללית הזמן שהעידן שהתחיל אחרי עידן הטריאס נקרא עידן היורה.
אבא, אני מכיר את עידן היורה. היה כזה סרט פארק היורה. וגם ראיתי סדרה כזאת בנטפליקס שקוראים לה עולם היורה.
נכון, יורה הוא עידן בחיי כדור הארץ שנמשך בערך 50 מיליון שנים. לא סתם הוא זכה לכל כך הרבה סרטים, ספרים וסדרות. עידן היורה מהווה את העלייה של ממלכת הדינוזאורים העולמית. בגלל התפצלות היבשות, האקלים בכדור הארץ הפך להיות נוח יותר ואפשר צמיחה של יערות אבותים וצמחייה משמעותית שהיוו מקור מזון טוב לדינוזאורים הצמחוניים. כמות מזון גדולה גם מאפשרת לדינוזאורים לגדול לגובה ולרוחב. וצריך לזכור שכשהדינוזאורים הצמחוניים נהיים גדולים יותר, הם הופכים להיות גם טרף יותר גדול לדינוזאורים הטורפים. בואו נסתכל החוצה. אפשר לראות הפטוזאורוסים ודיפלודוקוסים גדולים, דינוזאורים באורך של 30 מטרים עם 4 רגליים ענקיות. אלוזאורוסים ומגלוזאורוסים אכזריים, שהיו קטנים יותר אבל בעלי שיניים וציפורניים קטלניות. וגם הסטגוזאורוס, חיה עצומה אבל צמחונית ונעימה, שהולכת על 4 רגליים והגב שלה מכוסה לוחיות שריון, שעומדות בשני טורים ועוזרות לה להגן על עצמה מפני טורפים.
אבא, תראה, יש גם דינוזאורים בשמיים.
בהחלט יש יצורים בשמיים. למרות שהם זוחלים מעופפים, רוב היצורים האלה לא נחשבים דינוזאורים. היצורים האלה נקראים בשם הכללי פטרוזאורים. הם בעלי החוליות הראשונים שפיתחו יכולת תעופה, וחלק מהם באמת ענקיים ממש. אבל יש הבדלים במבנה הגוף והעצמות שמוכיחים שהם למעשה בני דודים של דינוזאורים, ולא בדיוק מאותה משפחה. חלק מהפטרוזאורים מכוסים בנוצות יפהפיות, והם צובעים את השמיים בצבעים עזים. איזה יופי. במקביל לפטרוזאורים, בהחלט יש גם פרטים מסוימים ממשפחת הדינוזאורים שמתחילים לפתח נוצות, כנפיים ויכולות תעופה. אחד מהם, שהתקיים בעידן היורה, נקרא ארכאופטריקס, ותהיה לו משמעות גדולה מאוד בהמשך. ודרך אגב, גם לחלק מהדינוזאורים שחיו על הקרקע היו נוצות. אנחנו ממשיכים ומתקדמים במהירות ואני רואה שהעידן שלנו השתנה. אנחנו עוברים מעידן היורה לעידן הקרטיקון. בעידן הקרטיקון הכל נהיה יותר גדול ויותר מפחיד. זהו העידן שבו התקיימו הדינוזאורים הגדולים ביותר בהיסטוריה. הארגנטינוזאורוס, הפוארטוזאורוס, הפטגוטייטן והאלמוזאורוס, מפלצות ענק באורך של עד 40 מטרים, כמו חצי מגרש כדורגל, ובגובה של בניין בין 5 קומות. עוד דינוזאורים מפורסמים מקבוצת הצמחוניים הם האנקילוזאורוס, שהיה מכוסה בשריון כבד ובקצה הזנב שלו היה פטיש שאיתו היה מכה את הטורפים שלו, והטרייצרטופס שמפורסם בלוחית השריון שמכסה את הראש שלו ובשלוש הקרניים החדות שלו. אבל הדינוזאור האכזרי והמפורסם ביותר בהיסטוריה, שגם התקיים בתקופת הקרטיקון, הוא כמובן הטירנוזאורוס רקס, או הטירקס. טירקס וטרייצרטופס נלחמו אחד בשני ללא הפסקה. הטירקס נחשב לטורף העל המרשים והמדהים ביותר שאי פעם חי, עם עוצמת נשיכה של 57,000 ניוטון, שזה אומר שהוא יכול לפצח עצמות בנגיסה אחת. מצד שני, הטרייצרטופס היה מצויד בקרניים אימתניות ונגיחה קטלנית. הוא היה משתמש בהם גם כדי להעלות ענני אבק ולבלבל את טירקס. שרידי מאובנים מראים שטרייצרטופס וטירקס נלחמו אחד בשני ללא הפסקה, ושלפחות בחלק מהמקרים, דווקא הטרייצרטופס הוא זה שיצא מנצח. אז מי לדעתכם יותר אכזרי?
עובדה מגניבה!
רוב הספרים, הסדרות והסרטים שמציגים את עולם הדינוזאורים עושים שימוש בכל מיני דוגמאות של דינוזאורים מפורסמים. טירקס, טרייצרטופס, סטגוזאורוס ואלוזאורוס. אבל צריך לזכור שתקופת שלטון הדינוזאורים נמשכה מאות מיליונים של שנים, וחלק מהדינוזאורים שמופיעים ביחד בסרט ובסדרה מעולם לא פגשו אחד את השני במציאות. לדוגמה, הסטגוזאורוס בעל הלוחיות חי 80 מיליון שנים לפני שטירקס בכלל הגיע לעולם. יותר זמן עבר מאז שאחרון הסטגוזאורוסים נעלם ועד שטירקס הופיע, מאשר הזמן שחלף מאז שטירקס נעלם ואתם הופעתם.
אנחנו מתקרבים לסיום עידן הקרטיקון. הדינוזאורים שולטים בלי עוררין בעולם היבשה, אין להם בכלל מתחרים. חללית הזמן שלנו מתקדמת במהירות, ואנחנו רואים טירקסים, טרייצרטופסים ודינוזאורים ענקיים. אנחנו עכשיו 68 מיליון שנים לפני ההווה. 67, 66.
יום, מה זה היה?
מה זה? מה קרה לכדור הארץ?
אני לא יודע. ממש לפני רגע, כלומר, לפני מיליון שנה, הכל כאן היה מלא בעצים, ערבות ודינוזאורים. כנראה עברנו איזושהי נקודת מפנה מאוד חשובה בהיסטוריה. בואו נסתכל רגע על המחשב של חללית הזמן. כתוב שאנחנו בעידן הפלאוגן. בואו נמשיך להסתובב קצת ונסתכל. אין זכר לטירקס. אפילו לא טרייצרטופס אחד. ושום דיפלודוקוס בשום מקום. הם פשוט נעלמו. בסוף עידן הקרטיקון קרה משהו אדיר לעולם. משהו כל כך אדיר שקשה לתאר אותו, ומדענים עד היום לא יודעים להסביר מהו בדיוק. אבל התוצאה שלו הייתה אירוע שנקרא הכחדה המונית. כשיצור מסוים נכחד, הוא נעלם לחלוטין מעל פני האדמה, ומכיוון שאין לו צאצאים, הוא ובני מינו גם לא חוזרים. לעולם. אירוע של הכחדה המונית הוא אירוע שבו המון יצורים והמון מינים נכחדים בתוך תקופת זמן קצרה. ההכחדה של סוף עידן הקרטיקון היא כנראה ההכחדה המפורסמת ביותר, כי בסופה לא נשארו כמעט שום דינוזאורים, ולמעשה נעלמו 80% מכל היצורים החיים על פני כדור הארץ. 80%! מדענים חושבים היום שהגורם הסביר ביותר להכחדת הקרטיקון הוא מטאורית ענק. מטאורית הוא סלע שמגיע מהחלל החיצון אל הכוכב שלנו או לכוכב אחר. כשהוא נופל לכדור הארץ, כוח המשיכה גורם לו לנוע במהירות גבוהה אל האדמה. כנראה שהמטאורית שהתרסק באזור מרכז אמריקה היה בקוטר של 10 קילומטרים, וההתנגשות שלו הייתה כל כך עוצמתית שהוא גרם לרעידות אדמה קשות ולגלי צונמי אדירים. לעלייה של ענן אבק ואפר שכיסה את השמיים והסתיר את השמש במשך כמה חודשים לפחות, גרם לירידה משמעותית של הטמפרטורות ולשינוי של כל התנאים שתמכו עד אז בחיים בכדור הארץ. וככה, ממש בתוך רגע אחד קטן, הסתיים שלטון הדינוזאורים האדירים על כדור הארץ, שלטון שנמשך 200 מיליון שנים. לא רק עידן הדינוזאורים הסתיים עם פגיעת המטאורית, אלא גם עידן שלטון הזוחלים בכלל. אם נחזור אחורה קצת, נזכר שבתחילה שלטו הדגים ופרוקי הרגליים בימים. לאחר מכן, כתר השליטה עבר לזמן קצר לדו חיים ופרוקי רגליים על היבשה, ומשם לזוחלים. כששלטון הזוחלים הסתיים עם פגיעת המטאורית, הקבוצה המשמעותית ביותר ששרדה היא קבוצה של בעלי חיים קטנים ומהירים, דמויי אכברונים קטנים, שעוד לא יודעים שצאצאיהם לא רק הולכים לשלוט בעולם, אלא גם להתפתח לאחת מצורות החיים המרתקות והבלתי צפויות ביותר שאפשר לחשוב עליהן. ואני מדבר כמובן על קבוצת היונקים ובראשה האדם. אבל יש פרט אחד קטן שאנחנו מפספסים. פגיעת המטאור הכחידה את כל הדינוזאורים על האדמה חוץ מקבוצה אחת. קבוצה אחת מסוימת של דינוזאורים שרדה את האחדה הגדולה, וגם צאצאי הקבוצה הזאת עתידים להשתלט על העולם לצד היונקים. היום, כל מה שנשאר מהדינוזאורים האמתניים זה...
מה? תרנגולת זה דינוזאור?
אני בטוח שאתם רוצים לדעת. מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.